כל חי אונליין 93fm.co.il שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שלום רב לכם, שטח כלכלי, מהדורת יום רביעי, כ"ד באייר תשע"ה. נתחיל את התוכנית עם הקמת האישור החוק שסולל את הדרך להקמת הקואליציה. נעסוק בהסכמים הקואליציוניים וההשלכות שלהם על הציבור החרדי, ובעיקר נושא ההנגשה. נברר בדיוק מה עומד מאחורי ההחלטה לשנות את הכללים שהיו קבועים עד היום. בהמשך גם נדון באוקץ, פרשת האוקץ שהקטה, שתי פרשות אוקץ היו כבר בשבועיים האחרונים. ננסה להבין איך זה קורה וכיצד להימנע מאוקץ פיננסי. גם על אקדמיה לחרדים, על תרבות חרדית ועוד ועוד נושאים, ככל שיותר לנו הזמן. תודה ליוסי צלניקר שעורך את התוכנית יחד עם אשר גייבר. הטכנאים הם סגיר פרלמוטר וישי פופובסקי. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים ישר עם הנושא הראשון שלנו, ואומרים שלום לשניים. קודם כל שלום לרב שלמה ברילנט, מנכ"ל איגוד ומנהלי הישיבות.
צהריים טובים.
צהריים טובים, וגם לעיתונאי ישי ויינר.
שלום וערב טוב.
ערב טוב. אז בוא נתחיל קודם כל איתך, שלמה. בוא תסביר לנו קודם כל מה ההחלטה. אנחנו מדברים על החלטה שהתקבלה לפי דרישת המפלגות הדתיות, דרישה שכוללת פטור מהנגשה למוסדות...
ממש לא.
אז בוא תסביר.
אנחנו לא ביקשנו פטור, אנחנו רק ביקשנו מימון. אנחנו אין לנו התנגדות לעשות הדגשה, והפוך דבר מאוד חשוב ומאוד טוב. אז המדינה צריכה להתמודד עם המימון שזה, כמימון שזה בפרט מזמים ישנים, או בכוללים שצריך שתחשוב, הרי כולנו יודעים שהכוללים מתקיימים בתוך בתי כנסיות. עכשיו יש כולל של 15 אברכים, יושב בתוך בית כנסת לא שלו בכלל, ועכשיו הוא ילך לממן, להישפק את הבית כנסת ב-200,000 שקל,
בשביל ש-15 אברכים ילמדו. רגע, עכשיו, בוא שנייה רגע נעשה סדר. מה היה הכלל עד להסכם הקואליציוני הנוכחי? מה כרגע?
אין כלל. בוא נעשה סדר. אין כללים. אין תקנות. עדיין שר החינוך לא התקין, שר הכלכלה ושר החינוך לא התקינו תקנות עבור הנגשת נכים בישיבות.
אלא התקבל חוק בעצם בלי התקנות?
יש חוק ואין תקנות. החוק עבר כבר לפני, כבר למעלה מ-10 שנים. זה לא השתנה כלום. אין תקנות עדיין. יש ביקוח על התקנות שאנחנו אומרים, אנחנו בעד הנגשה, רק אנחנו מבקשים מימון לזה. כי המימון של זה בממוצע לישיבה זה בין 100 ל-150 אלף שקל. ולכן אנחנו באים...
מדובר בעצם על מוסדות קיימים?
מוסדות קיימים, כן.
מה קורה במוסדות ותיקים, חדשים שעכשיו נמנים, האם...
אותו דבר, לא השתנה כלום. כי היום, בגלל שאין תקנות, אז אי אפשר לעשות חובת הנגשה. יש בהרבה מקומות עוד עדיין שאין תקנות. וזה לא רק אנחנו היחידים, יש עוד גופים שעדיין... התקנות לא, עוד לא תוקנו עבורם. גם המכללות כבדומני אין עדיין תקנות, ועוד מקומות שאין תקנות. אנחנו בסך הכל מה שבאנו ועשינו, כתוב בהסכם הקואליציוני, שעשו בעד הנגשה, אבל במימון, שיהיה מימון, הפוך, הנגשה זה דבר מצוין, ועם כל בתי הכנסת שלנו מונגשים, אין ויכוח, זה דבר מאוד 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 חשוב. רק מה שצריך זה להביא את המימון לדבר הזה.
רק שבשורה התחתונה בעצם...
האוניברסיטאות ולא תממן אותנו.
אבל השורה התחתונה למעשה שכל עוד שלא יימצא מקור תקציבי, המצב הנוכחי יישאר, שכל המוסדות, גם החדשים וגם הוותיקים, לא יהיו מונגשים, אלא אם כן יעשו את זה.
זה לא מעשי, כי יש חוק, ואתה לא יכול לבטל את החוק בגלל שאין מימון. אז יצטרכו למצוא פתרונות מימון בהדרגה כדי לעשות את זה. אנחנו לא הולכים לכיוון שלא לעשות. אנחנו הולכים לעשות, רק לעשות את זה עם מימון מדינה בצורה מסודרת. זה הכוונה שלנו.
אוקיי. אישי, אתה שומע את...
זה הכל שאלה של זווית ראייה.
אישי, זה הכל שאלה של זווית ראייה בעיניך?
אני שומע את הדברים, הוא צודק בכל מילה. ישנה כאן צביעות לא קטנה מצד המוסדות הממשלתיים, באים דורשים משהו בזמן שהם עצמם עדיין לא פתרו את הבעיות מבחינת כל המוסדות הכללים בארץ. אני נכה כבר כמה שנים טובות, חולה בטרשת נפוצה, מוגבל, אפשר להגיד גם יושב על כיסא גלגלים, וכשאני מגיע לכל מיני מוסדות ממשלתיים, ולאו דווקא מוסדות ממשלתיים, אתה נתקע בבעיה מאוד קשה. אפילו אם יש כן איזשהו מעלית פה ושם, המעליות קטנות, יש איזשהו מדרגה אחת למעלית. תשמע, באמת רוצים דברים טובים. באמת צריכים לפתור את הבעיה של הנגשה, בפרט במדינה שיש, מדינה מוקד טרור, מוקד מלחמות, מוקד תאונות דרכים. אבל רבותיי, כל המדינה עדיין לא ערוכה לנכים מוגבלים בכיסא גלגלים כמוני.
ישי, במהלך הדיון שהיה בימים האחרונים, נשמעה טענה, ואני רוצה לדעת עד כמה היא נכונה, שבאופן יחסי בציבור החרדי יש פחות מודעות לצורך בהנגשה וגם בהנגשה בפועל, ומי כן, שנזקק נכון. לגינות.
לא, יש בזה משהו שבציבור החרדי יש פחות מודעות להנגשה, זה נכון, אני רואה את זה בבתי כנסת, אני רואה את זה בשטיבלך, אני חסי סטריקוב, ומאוד קשה לי להגיע כל פעם לשטיבל בחוב אלשיך בבני ברק, לשש מדרגות, ואני כל פעם אומר, רבותיי, תעשו שם איזה רמפה, כן, בכל מקום. תחשבו לעצמכם פה, ישיבת פוניביץ'. איך נכה יכול לעלות לישיבת פוניביץ'? אני למדתי שם בתור בחור. אני הייתי רוצה היום לעלות לישיבה. לא שייך. בכל מקום ומקום, בוא נגיד, ב-90% מהמוסדות התורניים והחרדים והישיבתיים אין הנגשה. אבל זה לא הבעיה שלנו, זה בעיה כלל ישראלית. וזו צביעות לבוא לדרוש מאיתנו משהו שכל הארץ ממש לוקים בדבר הזה.
ולגבי העלות, באמת כל הנגשה כזו, כל רמפה כזו, העלות שלה היא מאות אלפי שקלים?
כן, העלות, אני לא, תראה, אם מדובר על 3-4 מדרגות, אין בעיה לעשות רמפה, אבל אם מדובר...
אני איתך שאני קוטע אותך.
כן, שלום.
האבסורד הכי גדול, שמה הם אומרים לך, תעשה רמפה אחת לחדר אחד. אז מה, אז אני אגיד לנכה להיכנס לחדר אחד, ואז הוא יהיה מבסוט, הרי זה כמו שאתה אומר, זה לא קסוביץ', בחדר אוכל אתה יכול להיכנס, כי הוא ישר. אבל לבית מדרש אתה לא יכול להיכנס.
הוא צודק, הוא צודק,
גם לא הוגן שלבוא להגיד שיעשו הנגשה, העיקר שאני אמצא חדר אחד עם הנגשה. אנחנו רוצים הנגשה, וכמו בני אדם, שאתה תוכל לעלות גם לבית מדרש וגם לחדר אוכל. כי אם אתם צריכים למצוא חדר אחד שאתה יכול להיכנס, אז אין שום בעיה.
שלמה, מה המצב הקיים? אני מניח שיש...
המצב הוא קיים, שלא חשבו...
יש בחורים, אבל בחורים היום בעלי מוגבלות, מה הם עושים בפועל?
אז מי שבונה בכנסת חדש, מוסד חדש, אז כבר בחובת התכנון הוא חייב לעשות הנגשה. כך שהבעיה הזאת היא כבר לא קיימת בבניינים חדשים, לא מוסדות חדשים, בניינים חדשים. בניינים ישנים, יש בעיה קשה. ללכת לעשות עכשיו הנגשה בישיבת פונובית, וזה דוגמה שציין אותה אישי ויינר, וזה עלות של, יכול להגיד, גם למיליון שקל, כי להנגיש באמת את כל
הישיבה. לפחות, הנה, קח לדוגמה את בית הכנסת הגדול לגיבורי ישראל, בבני ברק, שהיום דן גרטלר, יש לו שם כולל של בין 800 ל-1,000 אברכים, אז הוא עכשיו, וזה, והמדרגות שם, הייתי מתפלל שם עד לפני 8 שנים, יש שם איזה 20 או 25 מדרגות, רק לעלות לקומה הראשונה, דן גרטלר עכשיו בונה מכספו כמובן, מעלית בשביל העניין ההנגשה, אבל טוב, כן. זה דן גרטלר, אחד שיש לו את הכסף, והכוללים שלו, אז אין לו בעיה, אבל בכללית ישיבת פונוביץ' עכשיו תוציא מכיסה מיליון שקל, כדי לעשות הנגשה לאברך או לבחור שיעלה לה לישיבה.
טוב, לא. אני חושב שהזעקה המשותפת שלכם נשמעת...
דרך אגב, אולי סתם...
ממש משפט, כי אנחנו חייבים לסיים.
עוד משפט אחד אבסורד, הם לא מחייבים אותך לעשות מעלית, רק לעשות את הפיר למעלית. עכשיו, ואז אם תקבל בחור עם נכה, אז תעשה לו את המעלית. עוד לא פגשתי את הבן אדם הנורמלי שיקבל את הילד שיודע שצריך לשלם מעלית.
המצב, ברור לכולנו, אני חושב שיש הסכמה בין כולנו, שהנושא הוא כאוב והנושא חייב פתרון, ומכאן הזעקה שלא ידחו את זה עוד בעשור נוסף, אלא ימצאו פתרון וימצאו מימון, כי מדובר בחיי אדם בסופו של דבר, וב... באנשים ש...
חד משמעי אתה צודק.
ישי ויינר, תודה לך, גם לשלמה ברילנד.
שלום וערב טוב.
ערב טוב. וחטא לנושא אחר לגמרי, לפני 10 ימים זה ירעיד את הציבור החרדי, ובכלל לקגלים, פרשת העוקץ. אנחנו רואים שלום לשניים בעניין הזה, לעורך דין רנן גל, שלום.
שלום
וברכה. אתה מייצג את חלק מהנפגעים מפרשת העוקץ, וגם לרואה חשבון לשי מדינה.
ערב טוב.
ואתה מומחה לאונות פונזי, שותף ומנהל תחום הביקורת החקירתית בפן כאן. אני רוצה להתחיל קודם כל איתך רענן, פרשת דום, איפה היא עומדת כרגע? מה הפרטים החדשים שיש, שאנחנו יכולים לספר?
תראה, מונה כונס נכסים לנכסיו של דום, שהתחיל עכשיו, אני מניח, בעבודת החקירה, לראות איזה נכסים יש ומה בעצם הוא השאיר אחריו, חוץ מחובות. ואז ברגע שיכנסו את נכסיו, אנחנו נוכל לדעת בעצם מה יש בקופה, משם להתקדם.
ואז כל המשקיעים ביחד תובעים? איך זה עובד?
לא, כל אחד תובע בנפרד את הנזק שלו.
את הנזק שלו, ומדובר במצטבר בנזקים מאוד מאוד גדולים, מדובר על מיליוני שקלים, עשרות מיליוני שקלים במצטבר. האנשים שאתה מייצג אותם...
עשרות מיליוני שקלים.
עשרות מיליוני שקלים, ואנשים שאתה מייצג אותם, זה אנשים פרטיים שפשוט השקיעו את כספם אצלו?
כן, כמו שאני חושב סיפרתי גם לך, בעצם זה מחולק שני סוגים עיקריים. הסוג הראשון זה אנשים שהשקיעו את כספם, ושם הסיפורים הם... היום היה אצלי מישהו שמכר דירה ונתן לדום בית הכסף בסביבות 900 אלף שקל.
במקום דירה, במקום הנכס שהיה לו.
כן, נתן לו את הכסף עד שהוא יקנה משהו אחר לתקופת ביניים כזו. והכסף כנראה נמחק או חלקו או הגדול. יש סיפורים נוראים. והחלק של קבוצה השנייה זו אותה קבוצה שהחליפו צ'קים, נתנו צ'קים תמורת צ'קים אחרים. ושם אין כל כך מה לפגוע מדום כרגע, אבל אני מניח שיהיו שם כל מיני התגוששויות בבתי המשפט, בין האוחזים של הצ'קים לבין המתנגדים, שזה אלה שלקחו להם את הצ'קים, ובעצם לא קיבלו שום תמורה.
ובעצם כרגע כונס הנכסים הוא זה שיחליט איך לחלק את, את מה שנשאר, ככל שנשאר מהכספים. אני רוצה לעבור אליך, שי, אתה מומחה בנושא הזה של הונאות פיננסיות, לא הפתיע אותך הפרשה, נכון?
לא, לא הפתיע אותי הפרשה, כל כמה שנים ולאחרונה אפילו כל כמה חודשים מתעוררת פרשה, הונאת פונזי מסוג כזה או אחר, זה הונאות די שכיחות, הן גם מאוד מאוד פשוטות, הן מתבצעות להערכתי כל הזמן, אנחנו מדברים עכשיו וישנם עשרות, אם לא יותר, הונאות פונזי שמתרחשות בארץ ובעולם.
זאת אומרת, יש סביר להניח כמה מהמאזינים שלנו שהכסף שלהם נמצא בהונאה כזו, נכון?
לא יודע מהמאזינים, אבל יש סבירות מאוד גבוהה. זו הונאה מאוד פשוטה ומאוד שכיחה, ויש באמת כמה אינדיקציות.
בוא ננסה לעזור להם. איך אני יכול לדעת מה התמרורי הזרה הברורים שאני רואה אותה ואני אומר, אופ, תמרור הזרה, צריך לבדוק.
תראה, קודם כל בוא נבין מה המהות של העונה הזאת במשפט אחד. עונת פונזי זה כאשר לצורך העניין מנהל תיקים, איש השקעות, מציג בפני לקוחותיו מצג שווא לגבי ביצועים של ההשקעות שלו, למעשה של הכספים שלהם, בעוד שבפועל כנראה אין בכלל השקעות. הכספים שלהם למעשה משמשים אותו בשביל רמת חיים מאוד גבוהה, וכמובן בשביל להעביר כספים למשקיעים הישנים, אלה שהוא גייס בעבר.
אגב, לפעמים זה כן מתחיל כהשקעה כשרה, נכון?
אז זהו. למעשה, בסוף זה מסתיים בזה שכל ההשקעה עצמה, כל הרווחים שהוא מייצר, הם למעשה גיוס לכספים חדשים. אני נתקלתי בכמה מקרים שההתחלה דווקא התחילה כהשקעה אמיתית, השקעה כושלת, כאשר אותו מנהל תיקים, לא רוצה לחשוף אם זה בפני הלקוחות שלו או המשפחה שלו או כל מי שנתן לו כסף, לא רוצה לחשוף את הנפילה הגדולה. ואז הוא התחיל להתגלגל עם ההונאה הזאת, כאשר הוא מגייס כספים ולא באמת משקיע אותם.
אז אנחנו מבינים איך זה עובד, אבל בכל זאת, כמה תמרורי אזהרה כדי שיהיה למאזינים שלנו כלים, איך לדעת לזהות?
נתחיל מזה שזה הונאה מאוד חברתית, יש בה אלמנטים פסיכולוגיים מאוד מאוד ברורים. למעשה אותו מנהל תיקים, מנהל השקעות, הוא יוצר עילה סביבו, והוא למעשה נותן למשקיעים להרגיש כאילו הם חלק ממועדון חברים מאוד מאוד ייחודי, מאוד מאוד נבחר, ולצורך העניין יש להם זכות גדולה מאוד לתת לו את כספם. אנחנו מדברים בדרך כלל גם על מנהלי תיקים שהם לא מהגופים המוסדיים הרציניים שכולנו מכירים, אלא מלהגיד המילה חפרים, אבל כאלה פרטיים, כן. לא מוכרים. עכשיו,
במשפט,
צריך להבין, ברגע שאתה שם את כספך אצל אחד כזה, ואתה רואה שלאורך זמן, זמן ממושך מאוד, הצורות שלו עולות הרבה יותר, בצורה באחוזים גבוהים ממה שהשוק נותן, וכמעט אף פעם אין לו נפילות, תמיד הוא מעל השוק, ואני לא מדבר על אירוע של חודש, חודשיים, אלא על פני שנים, אתה מבין שאתה בבוס גדול.
אין ארוחות חינם בעצם, זה מה שאתה
אומר. אין ארוחות חינם. אבל עוד לפני זה, עוד לפני שאתה בתוך ההשקעה, אוקיי?
כן. ממש בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים, כן.
כבר בהתחלה אתה רואה את האישורי יתרות, כאשר הוא מעביר לך דיווחים לגבי הכספים שהוא השקיע, אתה רואה שזה לא אישורי יתרות רגילים, זה לא מסמכים, סטייטמנטים רגילים מהבנק או מבית השקעות, זה פתקים, זה ניירות, זה שיחות בעל פה. אתה מבין גם שאין לו איזושהי פירמה שמפקחת עליו, כמו משרד רואי חשבון.
אתה אומר, צטלך זה לא לתחום ההשקעות, ואם אתם משקיעים,
צטלך, כן, זה לא לתחום ההשקעות, פה צריך להיות מניות, והשקעות אמיתיות מאחורי ההשקעה שלו.
רואי חשבון, שי מדינה,
אתה מרגיש אתה בתוך מלכודת דבש.
תודה רבה לך על הדברים, וחשוב שהמאזינים שלנו ישימו אל ליבם ויזהרו. תודה רבה גם לעורך הדין ענן גל. פרסמות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
תודה שחזרתם לנו, 5:26 דקות עכשיו, ואנחנו רוצים להגיד שלום למנכ״ל מכון לב, אלי שלמן.
עדיין לא מנכ״ל, סמנכ״ל. מרכז אקדמי לב.
מרכז אקדמי לב. שלום גם לך, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על היום הפתוח שלכם.
כן, מחר בעזרת השם, החל משעה 10 בבוקר. אנחנו מקיימים יום פתוח אבל מיוחד, בעצם יום מרתון של ייעוץ אישי למועמדים, המעוניינים להתחיל בשנת הלימודים הקרובה את הלימודים אצלנו. להזכיר לשומעים, למאזינים, שאנחנו מתחילים בעצם את הקדם מכינה לציבור החרדי בעוד כחודש, כך שזה ממש כמעט אוטובוס אחרון לעלות על ה... לעלות על הפסים או על הרכבת.
מדובר בעצם במכינה לפני לימודים האקדמיים, נכון?
כן, בדרך כלל אנחנו מניחים שרוב הציבור החרדי, רוב המאזינים, הם זקוקים למכינה קדם אקדמית, על מנת לבוא ולהשתלב אחרי זה במקצועות ההנדסה, מקצועות מחייבים ידע בסיסי ומורכב, אז אנחנו מתחילים במכינה.
אני מבין, וכמה זמן אגב, מי שמחליט ללכת על זה, כמה זמן לוקח מכינה קדם אקדמית?
מכינה קדם אקדמית צריך להזכיר לשומעים שהיא בעצם באה ללמד את כל החומר שלומדים בתיכון, ותוך שנה אנחנו מצליחים לגשר על הפער הזה, להגיע לרמות של מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית ברמה של 4-5 יחידות. בסיום אותה שנה, המוכשרים בין בוגרי המכינה ממשיכים אחר כך לימודי הנדסה, ניהול או מדעי הבריאות, כל המקצועות שיש אצלנו בקמפוס.
אני מבין, והיום הפתוח בעצם פונה למגזר החרדי?
כן, פונה למגזר החרדי, כבר נרשמו עשרות רבות של מועמדים, אפשר להגיע גם מחר, אבל עדיף בתאום מראש, אבל גם כל מי שיגיע למחר, אנחנו נמצא את הזמן כמובן ונשב איתו, בצורה אישית, ונכווין אותו באמת מה שהכי טוב לו. זאת אומרת, אם גם נושאים שאנחנו מלמדים פה אולי לא מתאים, אנחנו נבוא ונאמר למועמד, אבל ברוך השם, אנשים פונים באמת בצורה מסיבית.
אני מבין. אז זה קורה אצלכם בקמפוס של המרכז האקדמי לב, נכון?
כן, בגבעת מרדכי, אפשר להגיע מתחנה מרכזית עם קו 6, הוועד הלאומי 21, זה הכתובת שלנו מחר, החל משעה 10.
אוקיי, אלי שלמן, סמנכ"ל המרכז האקדמי לב, תודה רבה לך על הדברים.
תודה וכל טוב.
ושלום לאירנה דוידוב. מיד היא איתנו, הנה, אירנה, שומעת אותנו?
כן.
או, יופי, עכשיו אני גם שומע אותך, שלום לך, ואיתך אנחנו רוצים לדבר, הריבית במשק כמעט אפסית, ומשרד האוצר דואג לנו, פרסם בזמן האחרון, עודד את הציבור למחזר משכנתאות. מה הפירוש למחזר משכנתאות?
נכון, אני רוצה לתקן אותך, לא המשרד האוצר, אלא משרד השיכון, יצא בהכרזה לעודד בסוף שנת 2014, למחזר את כל אלה שלקחו משכנתה זכאות של משרד השיכון. כי המשכנתאות של משרד השיכון הן משכנתאות יקרות, היו יקרות, שזה 4 פלוס מדד היה, והיום הם מודדים, אומרים, כל אלה שלקחו עד קיץ 2014, עד מרץ 2014, כל מי שלקח, בואו תמחזרו בתנאים טובים. מה זה תנאים טובים? היום, לפי מה שבנק מציע, זאת אומרת, המשרד השיכון מציע, זה 2.20.
2.20 ריבית קבועה, או איך זה עובד?
ריבית קבועה, זהו. מה שהם מציעים זה בדרך כלל ריבית קבועה צמודה למדד, אבל בהחלט אפשר גם להשיג תנאים כאלה ל-10 שנים, גם לא צמודה למדד.
זאת אומרת, מי שיש לו הלוואה שהיא ארוכת טווח, הוא יכול למחזר אותה עכשיו, ולקחת הלוואה שהיא לא צמודה, זאת אומרת, גם בהנחה ותהיה אינפלציה פתאום בעוד 5 שנים, הוא לא יספוג את העלות, נכון?
נכון, או עלייה בריבית. לגמרי. מי שלוקח ריבית קבועה לא תמודה למדד, האינפלציה לא משפיעה עליו, והוא נשאר לאורך כל תקופת ההלוואה הסופה ללא שום עלייה. לטוב ולרע, כן?
כן, אני מבין. והציבור נשמע לזה? אז כמה את מתרשמת שהציבור מנצל את זה?
אז זהו, אני אגיד לך מה, מאז שמשרד השיכון פרסם את זה, רק 25% מהנוטלי משכנתאות מחזרו את המשכנתא, וזה עזוי, כאילו אומרים לכם בואו תמחזרו, ואנשים סוג של שעננות, וזה כל כך, אני מתוך כתפקידי כמומחית לכלכלת המשפחה.
אבל בואי תסבירי לי רגע אחד, למה לא בעצם, מי שלא עושה זה רק עצלות או חוסר ידע, או שיש אולי סיבה להישאר במשכנתא יקרה שהיא 4% צמודת מדד?
לדעתי בציבור שלנו, אנחנו מדברים על ציבור הדתי, לדעתי יש חוסר מודעות. זה ככה לי נראה בכל אופן, כי אנשים לא מודעים שמומלט למחזר את המשכנתא, כי העלויות, כמו שדיברתם לפני כן בתחילת השידור, ריבית נשאפת לאפס, זה הזמן לעשות. אני אסבר לכם, חוץ ממשרד השיכון, כן? אני עושה מחזורי משכנתא למשפחות שהן משכנתאות של 300-400 אלף שקל, לאורך תקופה יש להם חסכונות של עשרות אלפים שקל.
שכמה זה בחודשי לא... בדרך כלל פחות או יותר?
זה מתבטא ב-150-200 שקל הנחה. זאת אומרת, זה יורד מהחזר חודשי של סתם. אני עוד פעם אומרת לכם, מ-2,000 שקל זה יכול לרדת ל-1,800-1,850. אז לדעתי זה כסף שאנחנו זורקים סתם לפח.
וזה רלוונטי לא רק למי שיש לו משכנתא ממשרד השיכון, יכול להיות שיש גם אנשים שלקחו משכנתא לפני 5 ו-6 שנים, כשהתנאים היו אחרים או 10 שנים, ויכולים למחזר.
נכון, אלה שלקחו משכנתא בכלל לפני 10 שנים, זה חובת השעה כמו שאומרים.
כן. אני מבין, והכנסות לפעמים, ככל שישנם, הם עדיין, גם אחריהם זה משתלם?
אני אגיד לך מה, לגבי כנסות של משרד השיכון, אין כנסות בכלל, וזה מה שטוב בזה. עכשיו המשרד יצא, ודרך אגב זה היה אמור להיות עד 31 למאי, והם העריכו את זה עכשיו עד 31 לאוגוסט, כי הם רואים שהציבור אין נהירה למחזורים. רק בשביל לסבר את האוזן, 12.5 מיליארד שקל שוכבים בבנקים לצורך המחזור. זאת אומרת, אנשים פשוט שמים את הכסף שלהם לרווחיות של הבנק. הציבור לא מודע, גם למשרד השיכון וגם לציבור הכללי שלא קשור למשרד השיכון, שיעשו. אני מתוקף תפקידי רואה את אנשים שמסתמצמים בחשמל, במים, באוכל, בכל מיני דברים. ההוצאה הכי גדולה לדעתי בכל אופן, כי זה יכול להגיע להחזר חודשי של עד 50% מערך הכנסות, זה המשכנתא.
אוקיי, אירנה דודוב, החכמנו, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם, להתראות ושיהיה בהצלחה.
תודה גם לך, עד כאן בעניין הזה, וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום, להתעניין בתחום חדש, תחום של תרבות חרדית, פורום חדש שמפגיש בין יוצרים חרדים למנהלי התרבות והקהילה. עד עכשיו הנושא הזה היה נחשב כסוג של טאבו וכמעט לא בא לידי ביטוי, הנושא של תרבות חרדית, והנה יש התעוררות בנושא הזה. בעניין הזה אנחנו פונים לשמולי גרינברג, סגן ראש עיריית בית שמש, שלום.
שלום וברכה.
בואו תסביר, מה זה פורום תרבות כהלכה, מעבר לזה שהוא מפגיש בין יוצרים למנהלי תרבות?
טוב, קודם כל, עצם השם מונה על הכל. פורום זה קבוצה שמאגדת מספר גורמים, וזה נהפך לפורום, שם מעלים ויושבים, מעלים דיונים, מייצגים את הציבור. תרבות זה תרבות, כולנו יודעים, וכהלכה זה שם המילה, שם הנוסף. תרבות שמתאימה למגזר החרדי.
עד כמה יש צריכה או רצון לצרוך תרבות במגזר החרדי?
אין לנו מושג, אין לכם, אפילו לי שאני נמצא בתרבות, אין לכם מושג עד כמה הציבור, הנוער, הילדים, המבוגרים, צמאים לתרבות, בשעות הלא פורמליות, בימי חופשה, ובמשך ביום-יום, ממש, ממש, ממש יש ביקושים וצרכים גדולים של הציבור לתרבות. אנחנו רואים את הסימון, אנחנו רואים את ההשתתפות הערה בפעילות, אם יש במגזר הכללי אצלנו פעילות שבאים אליה 100 ילדים, אפשר לשמוח על כך, בפעילות אחת של המגזר החרדי מגיעים 1,000 ילדים.
כן, זה גם ילד, אני חושב גם ילדים וגם נשים, אתה רואה, אם זה הקרנות שונות שיש בעיקר בתקופות חגים, הכרטיסים נמכרים הרבה לפני המועד של האירוע. יש מקום להרחיב? יש דרך להרחיב את זה?
אז זה בדיוק מטרתו של הפורום. אגב, קודם כל, התרבות היא לא רק הקרנות, ולא, אני חושב שאתה אומר, זה המינימום. מדברים על יצרות, על דברים עם ערך, דברים מאוד מאוד חשובים ומיוחדים. מה שבעצם היה השבוע כנס יסוד של ועדת התרבות החרדית, במתנס, היו נציגות מכל היישובים, ורק מראה את הרצון של כולם להיות מאוגדים באיגוד שכזה שנקרא פורום תרבות כהלכה. היו שם גם, זה לא כינוס ראשון של הפורום הזה, היו שם חברי כנסת, נציגים ממשרד התרבות. היה דיון, העלו נקודות חשובות, התפתחו דיונים.
אני מבין. אני רוצה ברשותך לקפוץ...
שקשורות לכל הערים החרדיות. זאת אומרת, יש גופים שמממנים כמו תרבות לישראל.
אני רוצה...
אנחנו לא נמצאים שמה.
אז זה בהחלט, בהחלט חשוב, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. אני רוצה ממש במשפט על מה שהולך להיות באיסרו חג שבועות, על היריד תרבות שהולך להיות.
מדברים, יש מספר, יש ככה, יש ימי עיון מקצועיים שיהיו, ויש תחום של איסרו חג. בעצם איסרו חג זה כינוס שיהיה יריד, כן. אני לא מעורב בפרטי הפרטים שלו, זה צריך לשמוע מהאנשים שם, אני לא מקים הפורום או יוזם הפורום, אני נמצא כמייצג רשות מקומית בתוך הפורום הזה, כן. אני כממונה על תרבות, הנציגים שלי בעירייה,
כן. הנושא הזה בהחלט תרבות, שווה עוד מעקב שלנו.
אני יודע שכשמגיעה הזמנה מהם, ברשויות יש התעניינות גדולה, וכולם מגיעים, הם מאגדים.
אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה. שמולי גרינברג, זה על ראש עיריית בית שמש, הנושא מרתק, בהחלט מצריך מעקב. תודה רבה, להתראות.
בבקשה.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר. פלח שוק, השבוע בעולם הפרסום והעסקים.
פלח שוק, שלום אשר גרייבר.
שלום רב צבי, הנה פלח שוק לשבוע זה. יוטבתה נכנסת לראשונה לקטגוריית הרטבים ומשיקה לקראת שבועות סדרת רטבים על בסיס שמנת בחשרות בדץ מהדרין בראשות הרב רובין. בשלב הראשון יושקו שני רטבים, רוטב שמנת עם ארבע גבינות ורוטב שמנת עם פטריות. הרטבים ישווקו באריזות 250 מיליליטר עם פקק, בדומה לאריזות שמנת יוטבתה. בסימן פשוט טעים משיקה תנובה את חוברת המתכונים לשבועות המציגה מבחר מתכונים של מאכלי חלב. בחוברת שולבו גם מתכונים ברוח תוכנית המצפן התזונתי שמובילה תנובה בשנתיים האחרונות. מופחתי שומן, מלח וסוכר ועתירי ירקות. בנוסף מציעה תנובה מאגדות ומוצרים במחירים אטרקטיביים לשבועות לצד מוצרים חדשים ומהדורה מיוחדת לחג, בהם שקית גבינה לבנה 5% קילוגרם אחד וגבינת שמנת נפוליון 25% שומן עם פלפל שחור. מכבי שירותי בריאות פתחה מרכז רפואי חדש בבני ברק ברחוב אהרונוביץ' מול מרכז רימונים. אירוע קביעת המזוזה התקיים בהשתתפות רבנים, חבר הכנסת יעקב ליצמן, ראש העיר הרב חנוך זייברט, מנכ"ל מכבי מן רן סער ומכובדים נוספים. המרכז הרפואי החדש נפתח בשיתוף עם מרפאת המומחים רפאל מדיקל סנטר. הגיס פרידום דריי זכה בפרס מוצר השנה, מוענק זה השנה 27 ב-31 מדינות. כזכור, הגיס מבית חוגלה קימברלי השיק לאחרונה את הגיס פרידום דריי המאופיין בספיגה מהירה. בחברה מספרים כי החיתול החדש התקבל באהדה רבה בקרב האימהות. אוף טוב השיקה סדרת מוצרי אוף טרי ארוז מאוף שגדל ללא אנטיביוטיקה וללא תוספת הורמונים. הסדרה כוללת 17 מוצרי אוף טרי ארוז, בנוסף תשיק בקרוב גם סדרה של מוצרי שניצלים קפואים מ-100% רכיבים טבעיים ומאוף שגדל ללא אנטיביוטיקה וללא תוספת הורמונים. החברה השקיעה במהלך הפיתוח כ-10 מיליון שקלים. רשת ספרי אור החיים משיקה את הספר יסודי עולם, הפותח צוהר לרגעים היסטוריים בהנהגת אדמו"רי בית צביל. הספר מספר את סיפורה של השושלת כולה בליווי מאות מסמכים ותמונות, רבים מהם בפרסום ראשון. את פינת פלח שוק תמצאו גם באתר כל חי, שם גם תוכלו לראות את תמונות המוצרים החדשים ופרטים נוספים. 93fm.co.il. את הפינה עורך אופר גדנקן, ועד כאן פלח שוק.
ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה. שלום לרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, ורב מזרח העיר רעננה.
שלום וברכה.
אנחנו נמצאים בשבוע פרשת בחוקותיי, חזק, לפני מתן תורה. על מה נדבר?
נדבר על נושא אחד כלכלי שמופיע בפרשה, לאחר הברכות והכללות, מופיעה פרשת ערכין, ושם מופיעה הלכה, שקובעת שכאשר מדובר באדם שמתחייב לשלם על פי ערך שהעריך את עצמו ואין לו מה לשלם, האדם הזה עומד לפני הכהן, אומר את התורה, ועמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן.
שנייה רגע, האדם מתחייב לתת את הערך של עצמו באיזשהו מקום?
האדם מתחייב לתת את ערכו כפי שקובע תורה, אבל אין לו אפשרות לשלם את חובו להקדש. ואז הכהן הוא קובע כמה ישלם על פי הערכת יכולתו הכלכלית של החייב.
הפער בעצם בין השווי האמיתי שלו לבין היכולת הכלכלית שלו לשלם את החוב.
נכון, נכון. עכשיו, הדין הזה נאמר בערכין, אבל הגמרא אומרת, מסר במציע, שכדרך שמסדרים בערכין, כך מסדרים בבעל חוב. כלומר, אותו סידור, אותו הסדר קיים גם בבעל חוב, והכוונה היא כך, בערכין הכהן משאיר משהו אצל החייב, כלומר הוא לא מפשיט אותו לחלוטין, משאיר משהו אצלו, ומעבר למשהו המינימלי הזה הוא חייב לשלם את הכל.
זה אותו דבר גם לגבי איך באמת חוב. מגדירים את זה, איך מגדירים את המינימום הנדרש, ההכרחי, מה נכלל ומה לא נכלל?
אותו דבר מאוד מעניין בשולחן ערוך בסימן צדיק זין, אז נפסק שממש הוא חייב לשלם כמעט את הכל. אומרים ללווה, הווה כל המטלטלין שיש לך, ולא תניח אפילו מחט אחת. ומשאירים לו מזון 30 יום וכסות ל-12 חודש, לא בגדי משי וכלה, ככה כתוב השולחן ערוך. וכל זה רק עבור עצמו ולא עבור אשתו וילדיו. כלומר שבעצם לא משאירים בידו מזונות עבור אשתו ובניו, לא כסף לבגדים עבור אשתו ובניו, אלא רק מינימום עבורו ל-30 יום מזונות.
ומה, מתוך הנחה שהוא צריך להתאמץ בעצם ולפרנס אותם בעצמו?
השאלה איך הוא לא יוכל לעשות את זה, מסתבר שלא יוכל לעשות את זה. מה שבעצם ייווצר שהמשפחה תיפול לנטל הציבור, כלומר, חובת הצדקה תיתה לפרנס אותם, אלא הרעיון הוא פה שפרנסת המשפחה היא לא מוטלת על המלווה יותר מאשר על אחרים. אז לכן המלווה זכאי לקבל את חובו, והדאגה למשפחה תתחלק בין כולם.
זאת אומרת, החובה שלו למזונות לא יכולה לבוא בעצם בחשבון המלווה על זה שהוא חייב לו את הכסף.
בדיוק כך.
במקרה הזה?
עכשיו, המעניין הוא שהחוק היום קובע כללים אחרים. זאת אומרת, גם החוק מכיר בזה שיש צורך להשאיר בידו של החייב איזשהו מינימום, אבל המינימום שהחוק קובע הוא גדול הרבה יותר מאשר המינימום שקובע את ההלכה. זאת אומרת, החוק משאיר בידו של החייב הרבה יותר לצורך משפחתו, ילדיו וכן הלאה. ואני שואל את השאלה, מה יעשו בתי דין רבניים היום, כאשר הדבר הזה יגיע לפתחיהם, האם ינהגו לפי פסק השולחן ערוך וישאירו מינימום, או שינהגו לפי מה שנקבע בחוק? בפועל, בתי הדין לא נוהגים לפי פסק השולחן ערוך בעניין הזה. זאת אומרת, משאירים לו יותר. ואחת הסיבות לזה, הסיבה מעניינת שמביא הרב שטרנבוך בתשובות והנהגות, אז הוא אומר שיש ידוע את הפסוק שאומר ועשית הישר והטוב, שלפעמים מטעם זה בית דין כופים לנהוג לפי משורת הדין. ואז הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, בזמננו כאשר האומות מקפידים ומסדרים לבעל חוב לצורך אשתו ובניו, אין לך חילול השם גדול מזה אם אנו נעכב על אשתו וילדיו מלקבל מזונות כמו עיקר הדין שמסדרים לבעל חוב. וכיוון שמקובל היום בכל העולם להתחשב בצרכיו המינימליים, ומשאירים לו את ביתו, וכל שכן שלא גובים את הנצח למזונות שלו ואשתו ובניו, נראה שזהו בכלל ועשית הישר והטוב.
מנגד מעניין להזכיר, היה ממש לפני חודשיים פסיקה מפורסמת שקיבלה הד רחב של בית משפט, דווקא לא בית דין רבני, שבו השופט ציטט את החיובים של האדם לשלם את חובותיו, וחייב אותו לצאת ולעבוד, ולא אפשר לו להישאר במסגרת של שבה הוא מקבל קצבה בלבד, כדי לשלם את החובות מתוך ההכרח ההלכתי לשלם את החוב ולא לשמוט אותו.
זה ברור שקיימת חובה גדולה, אדם צריך לדעת, אדם שלוקח כסף בהלוואה, רובצת עליו חובה גדולה לשלם. הרמב״ם בהלכות מלווה ולווה פוסק, שלווה שלא משלם נקרא רשע, כמו שאומר הפסוק בתהילים, לווה רשע ולא ישלם.
וחשוב גם להגיד, אם מצבו כרגע לא מאפשר, ובית דין נתחשב בו, ואפשר לו לשלם חלק, אם הוא אחר כך... בעזרת השם, הוא מרוויח יותר ורווח לו, הוא צריך לשלם את כל החוב. החוב לא נשמט, נכון?
אכן כך, חוץ מחריג אחד, אנחנו עכשיו בשנת שמיטה, זה נושא בפני עצמו לדבר עליו, אבל כן, שמיטת כספים,
כן.
יכולה לשמוט חלק מהחובות, אבל זה באמת משהו מיוחד. אבל באופן עקרוני החוב לא נשמט, וגם מגיעו לזה שהוא הסדר, בסופו של דבר החוב רובץ עליו, וכמובן פה יש לדון לגבי תוקף חוקי פשיטת רגל, האם הם תקפים לפי הלכה או לא, שזה כן. עוד נושא, גם כן בפני עצמו.
הרב שלמה אישון, החכמנו, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, ורב מזרח העיר עננה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך.
שלום, שלום. ועד כאן שטח כלכלי, לשבוע פרשת בחוקותיי, על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום, שלום.